אתם מאזינים ל-Ynet פודקאסטים. חיזבאללה מנסה לטרפד את הסכם הגז של ישראל ולבנון. אבל על מה רבים בכלל? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
המסר הוא עבר. לא רק שאנחנו מאיימים, שאנחנו יכולים להפריע ולפגוע באותה הפקת גז, אנחנו גם יכולים לעשות את זה, להגיע, אנחנו עוקבים, אנחנו רואים מה אתם עושים שם. וזה המסר לישראל בהיבט גם התודעתי וגם בסוף הטקטי של אפשרות לפגוע. אבל האם המסר הוא רק לישראל?
שיגור כלי הטייס הבלתי מאוישים של חיזבאללה בסוף השבוע לעבר אסדת הגז קריש הוא חלק מהמאבק של ארגון הטרור לא רק נגד ישראל, אלא נגד השלטון הלבנוני שמנהל עם ישראל מסע ומתן על הגבול הימי כבר לא מעט שנים. כדי להבין על מה רבים בכלל, נתחיל מהבסיס עם ליעד אוסמו, כתבנו לענייני העולם הערבי.
מדובר בעצם על התחלת המחלוקת או השיח סביב הסיפור הזה של המים הכלכליים לפני קצת יותר מעשור, כשבעצם מגלים יותר ויותר מאגרים של גז טבעי ונפט בים התיכון, יותר ויותר מדינות בעצם מתחילות לגלות את הדברים האלה, וגם ישראל, עם כל חיפושי הגז שהיו פה בעשור האחרון ובשנים האחרונות גם, ואז בעצם לבנון מתחילה להתעניין בכל הסיפור הזה גם כן. וכשצריך לתת רישיונות לחברות זרות לבוא ולהתחיל לבצע חיפושים, אולי אפילו קידוחים ראשונים, פה בעצם פורץ המחלוקת סביב סרטוט אותו הגבול. אנחנו בעצם מדברים על מרחב המים הכלכליים, נכון? לכל מדינה יש את המים הטריטוריאליים שלה, אזור המרחב הימי הטריטוריאלי, וממנו מתחיל מרחב של מים כלכליים, כשפה מדובר בעצם על הגבול בין ישראל ללבנון, וכמו שאמרתי, במרחב הזה גם של הגבול נמצאים כמה שדות. זה שאנחנו נתעסק בו היום, העיקרי הוא בעצם שדה קריש, אבל בלבנון באים עם איזשהן טענות לאום, מבחינתנו הגבול הוא כזה, הגבול אמור לעבור פה, בישראל מציגים קו גבול מסוים, ומפה אנחנו בעצם נכנסים לאיזושהי מחלוקת שגם בפועל, לאורך שנים, תוקעת את האפשרות להתחיל בקידוחים והפקה של גז מאותו אזור.
אבל אפשר לומר בריש גלי שמתנהל מסע ומתן בין ישראל ללבנון כל אותם שנים לגבי הגבולות.
ללא ספק, כבר שנים מתנהל מסע ומתן בין אם בתיווך האום או לאחרונה בשנים האחרונות גם בתיווך האמריקנים. מסע ומתן לסרטוט הגבול הימי, להסדרה בעצם של הגבול, אותו גבול ימי, וכך שתי המדינות יוכלו להתחיל להפיק גז מאותם אזורים בהתאם לחלוקה שתיקבע. ובעצם בשנתיים האחרונות אנחנו מדברים על שליח מטעם הממשל האמריקאי, עמוס אוכשטיין, שמגיע ככה לביקורים בביירות, מגיע לישראל, מציג כל מיני הצעות כל פעם, וגם על מסע ומתן של ממש שקורה בנקורה, בגבול ישראל-לבנון, באזור שבשליטת יוניפיל בעצם, בסיס יוניפיל, ומגיעות משלחות מלבנון, בעיקר מדובר על אנשי צבא ואנשי מקצוע, כי שם הם עושים בעצם את ההבחנה הזאת של פוליטיקאים או אנשי ציבור שלא מדברים בעצם עם ישראל, לא מנהלים מגעים עם ישראל, אז אנשי מקצוע, אנשי צבא שיושבים שם באותם חדרים עם עמיתיהם או מקביליהם הישראלים, ובעצם כל צד מביא את הטענות שלו, עמוס אוכשטיין, הנציג, השליח האמריקני, מתאם, מעביר את העמדות האלה, חוזר לוושינגטון, שומע דברים בוושינגטון ובעצם מגיש את ההצעות, אבל יש כל מיני דיווחים לכאן ולכאן לאורך התקופות של התקדמות או איזושהי רגרסיה אפילו במגעים, כשבסוף עדיין לא הגיעו לפריצת דרך.
אז לא מגיעים לפריצת דרך, אבל בכל זאת אסדת הגז מגיעה לאזור לשטח הזה של קריש ומעוררת את הוויכוח שוב.
נכון, אז אנחנו מדברים על אירוע בתחילת יוני, לפני כחודש. מגיעה בעצם אסדת הגז שתפקידה זה להתחיל להפיק כבר גז מאותו מתחם, אותו אזור ספציפי בשדה קריש, ו כל האירוע הזה פותח, מצית מחדש את המחלוקת סביב ההסדרה בעצם של המרחב הימי, כשלבנון הרשמית, המדינה, הנשיא, ראש הממשלה, טוענים, מדובר בצד חמור של ישראל, הפרה. אנחנו לא נוקטים בצעדים חד צדדיים כאלה של הפקת גז עד שלא נסדיר את הדבר הזה, וכך אנחנו מצפים גם מישראל. והפנייה הראשונית שלהם ישירות לאמריקנים, תשמעו, זה לא מקובל עלינו הצעד הזה, ואנחנו רוצים להתקדם במסע ומתן. הם מזמנים באופן מיידי כמעט, ודי מהר גם מגיע עוד פעם השליח האמריקני לביירות, שומע מהם את ההשגות שיש להם גם על הפעילות עצמה, שהם קוראים להפסיק אותה מיידית, וגם מבחינתם הוא אומר להם, אני איתכם, אוקיי? אני רוצה גם להגיע לאיזשהו פתרון להסדרה של המצב, אבל תנו לי הצעה שאנחנו נוכל לעבוד איתה.
כדי לנסות ולהבין את מקור הסכסוך, צריך להסביר את ההבדל בין מים טריטוריאליים לבין מים כלכליים. דוקטור בני שפיינר, מהמרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, כאן כדי להסביר לנו, אנשי היבשה, איך עובדים הגבולות הימיים.
מים טריטוריאליים הם מים ששייכים למדינה ויש לה בהם ריבונות מלאה. לצורך העניין, המים הטריטוריאליים הם מגיעים עד ל-12 מייל. היכולת של המדינה לאכוף את החוקים שלה באזור הזה היא מלאה. זאת אומרת, עד 12 מייל מחופי תל אביב, החוק הוא כמו בתל אביב או באפולה או בחולון. לכל דבר ועניין. מים כלכליים זו יצירה חדשה שנוצרה באמנת הים משנת 1982, והיא מגיעה מקו החוף של המדינה עד לטווח של 200 מייל מקו החוף, ובאזור הזה אין למדינה ריבונות, אבל יש לה זכות לנצל או לחפש, לנצל ולהפיק את המשאבים הכלכליים שנמצאים בה. הוויכוח כאן כרגע, כמו שאנחנו רואים אותו, הוא ויכוח גיאוגרפי. איפה עובר קו הגבול בין ישראל ללבנון? בים. אז צריך להגיד ביושר, מאגרי הגז היו פה הרבה לפני שאנחנו היינו פה. הם היו בים ואנחנו פשוט עוד לא היינו, ואז נוצרו המדינות והמדינות התחילו לסרטט גבולות, ואז פתאום מסתבר שהגבולות נמצאים מעל המאגרים. אז צריך לעשות סדר.
אז בוא נעשה סדר. איך זה שקו הגבול בין ישראל ללבנון לא ברור ולא מסומן?
גם ביבשה קו הגבול לא מוסכם, יש את הקו הכחול המפורסם, יש עליו גם מחלוקות. בים מעולם לא סרטטו את הגבול. מאז 1949 ישראל ניצבת על קו גבול מסוים, והלבנונים לא יראו על זה. עד שנת 2010, שאז התחילו תגליות הגז הגדולות, לוויתן בעיקר, ואז פתאום התחיל להיות חשוב איפה מסרטטים את הגבול בים. וזאת נקודת המחלוקת בין ישראל ללבנון. לנו יש הרבה מאוד מאגרים באזור המים הכלכליים שלנו, שזה עד הגבול עם קפריסין. לצורך העניין, לנו יש באמצע הדרך בינינו לבין קפריסין, עובר קו, חלק שחצי שלהם, חצי שלנו מבחינת מים כלכליים. באזור הזה יש מאגרים. למשל, כמו שכולם מכירים, מאגר לוויתן המפורסם והגדול, שנמצא גם הוא מערבית לחופי ישראל. השאלה נשאלת היא, איפה עובר קו הגבול בין ישראל ללבנון? הלבנונים טוענים, לצורך העניין המאזינים, לא נסבך אותם יותר מדי, נאמר שמראש הנקרא, כשעומדים בראש הנקרא, הלבנונים מעבירים קו שיוצא מערבית, מראש הנקרא, ואנחנו מוציאים קו שיוצא קצת יותר צפונה. נוצר פה משולש של מחלוקת. משולש, הגודל שלו הוא 860 קילומטרים מרובעים.
מאז תחילת הסכסוך על עתודות הגז ב-2010, לבנון וישראל ישבו מספר פעמים לשולחן המסע ומתן. לפני שנתיים, הן כמעט וחתמו על הסכם שקובע שמרבית השטח סביב 65% יעבור ללבנונים. אבל אז, הלבנונים שינו את דעתם.
במקרה הזה, או באותו עיתוי, הלבנונים הופיעו עם מפה חדשה לחלוטין. הקו שהם טענו שהוא הקו במשך 10 שנים, זז פתאום באופן מאוד מאוד משמעותי דרומה, והפלא ופלא התיישב לו על אמצע מאגר קריש. בשלב הזה נפסקו השיחות, פה ויכוח גלש מוויכוח גיאוגרפי לוויכוח גיאו-אסטרטגי. הם הזיזו את הקו דרומה, והסיבה היא די פשוטה, הם רצו חלק ממאגר קריש. לפי שום גורם בעולם, הקו החדש שהם ציירו הוא לא נכון ולא רלוונטי.
עבור ישראל מדובר על מאגר נוסף מתוך כמה מאגרים מניבים שיש לה. ואילו לבנון משוות לאנרגיה והכנסות, שיוציאו אותה מהמשבר העמוק בו היא מצויה.
אפשר לומר במידה רבה שלנו יש מזל והרבה. גם מאגר לוויתן, גם מאגר קריש תנין, וכנראה עוד מאגרים שנמצאים מול חופי ישראל. ללבנונים יש קצת פחות מזל. הם ניסו למצוא גז מול ביירות ולא הצליחו. הם עשו חפירות וחפרו וחפרו ולא מצאו שם שום דבר. ולמעשה במידה רבה מול חופיהם כנראה שאין מאגרים של גז. היו הסכמות, והלבנונים מאוד רוצים, מסיבה פשוטה, הם רוצים, כי ברגע שיחתם הסכם ויש שם שקט, חברות קידוח יסכימו לבוא ולהתחיל לעבוד שם. כל זמן שיש מחלוקת, שום חברה נורמלית לא מוכנה להגיע לאזור ולעבוד, כי מה הם יודעים מה יהיה אחר כך. ברגע שיהיה הסכם ויהיה יציבות ויהיה ביטחון, אז אפשר יהיה להגיע. הלבנונים מאוד רוצים להגיע להסכם על האזור הזה, ולנו ההסכם הזה הוא טוב. אנחנו חושבים שזה נכון, אנחנו חושבים שזה נכון להתפשר, ואנחנו חושבים שזה נכון שהלבנונים יוכלו, והלוואי שגם ימצאו גז ושיהיה להם טוב. זה מה שאנחנו רוצים. חיזבאללה קצת פחות רוצה את זה. הוא לא רוצה להגיע כל כך להסכם עם ישראל, מסיבות גיאו-אסטרטגיות שונות. והכתבאמים האלה כנראה באו להוכיח שהם לא כל כך מרוצים. יש לקוות שהלבנונים יצליחו להתעשת בינם לבין עצמם ויחזרו להסכם הראשוני מאוקטובר 2020, ואפשר יהיה לחתום ולאפשר לכולם לחיות ולשגשג.
דוקטור בני שפיינר, המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה לך.
ישראל לא נשענת כידוע רק על אסדת קריש, אבל הלבנונים יודעים שהסדרת הגבול יכולה להוציא אותם ממשבר עמוק. יובל אזולאי, המסקר את תחום האנרגיה עבור כלכליסט, מסביר את החשיבות של קידוח קריש עבורנו.
מדובר בקידוח נוסף מתוך מספר קידוחים שיש לישראל בים התיכון. יש לישראל גז טבעי לטווח של עשרות שנים קדימה, גם לצורכי המשק שלה, גם מספיק גז כדי שהיא תוכל לייצא. כמובן שקריש מוסיף עוד למלאי הגז שלה, ואנרג'יאן מתחילה לקדוח ממנו בחודשיים הקרובים. הקידוח היה אמור לפעול כבר לפני זמן רב, רק שהאסדה שאמורה לשמש אותו הגיעה באיחור של יותר משנה וחצי בעקבות ההתפרצות של הקורונה. בתחילת חודש יוני האסדה הגיעה לנקודה שלה בשדה קריש, אחרי שבנייתה הושלמה בסינגפור.
האסדה מגיעה לאזור הקידוח כשהמסע ומתן עם לבנון עדיין לא נסגר. זה צעד שהוא נתפס על ידי הלבנונים כאיזה פגיעה במסע ומתן.
נכון, אפשר לומר שהמסע ומתן בכלל במהלך השנים האחרונות לא התקדם בצורה מרשימה, וכמה אירועים גרמו לחידושו. אחד מהם זה הסיפור של האסדה שהתמקמה בשדה קריש, וכמובן משבר האנרגיה החריף מאוד שבו נתונה לבנון כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, משבר של האנרגיה שרק הולך ומחריף ומעיק שם על התושבים שטובלים ממחסור בחשמל. יש שם חשמל במשך כמה שעות ביום וללבנון אין מוצא להצרה הזאת, ואחד הפתרונות הוא כמובן פיתוח של יכולות בתחום הגז הטבעי בדומה לאלה שיש לישראל, אם כי לבנון צריכה את הפתרונות האלה ממש עכשיו, כבר אתמול. אם תפתח את תחום הגז הטבעי, זה ידרוש הרבה מאוד השקעות, מיליארדי דולרים וכמה שנים טובות.
מאז החל המסע ומתן בין ישראל ללבנון, חיזבאללה ישב בצד והתבונן. הייתה הסכמה בתוך מערכת השלטון הלבנונית שכל עוד מתקיימים הדיונים, חיזבאללה לא יתקוף ולא יביע עמדה בעד או נגד הסדרת הגבול. באירוע בשבת חיזבאללה למעשה אומר שדעתו לא נוחה מההסכם, והוא לא מתכוון לעשות חיים קלים לממשלת לבנון.
חיזבאללה כרגע נראה שהוא משקיף מהצד על ההתקדמות הזאת, ובגלל זה הוא גם שיגר את המלאטים במהלך סוף השבוע לעבר אסדת קריש, מעין ניסיון להפגין כוח, מעין ניסיון לייצר כאן איזושהי משוואה בין הפיתוח של קריש לבין המצב בכלל ברמת המתיחות בין ישראל לבין לבנון, אם כי חייבים לומר שקריש נמצא מחוץ לאזור המחלוקת שעליו ישראל מדברת עם לבנון. הלבנונים מנסים במהלך השנתיים האחרונות להכניס את שדה קריש לתוך המסע ומתן הזה, אבל מבחינת כל הגבולות המסורטטים, קריש נמצא מחוץ לאזור המחלוקת.
אז מה זו טקטיקת מסע ומתן?
טקטיקת מסע ומתן וניסיון של נסראללה לייצר לעצמו בסוג של הישג תודעתי בצורה של מלאטים איראנים שחגים מעל האסדה הישראלית, מבחינתו בפיגוע תודעתי טוב, בייחוד על רקע התקדמות המשא ומתן בין לבנון לבין ישראל בתיווך האמריקאים, ועל רקע הכניסה של יאיר לפיד למשרד ראש הממשלה בימים האחרונים.
כמו במאגרי גז אחרים, גם את מאגר קריש מפעילה חברה בינלאומית גדולה, המתמחה בקידוח שמן הסתם נהנת מתמלוגים. והחברה הזו, אנרג'יאן, מושפעת בעל כוחה מהסכסוך האזורי הזה, כשחיזבאללה מפנה אליה אצבע מאשימה.
אתמול בערב שמעתי את העמדה של אנרג'יאן, מבחינתם עסקים כרגיל, הפעילות באסדה בזמן האירוע, כששלושת המלטים יצאו מלבנון לכיוון האסדה, הפעילות באסדה לא הופרעה, הם לא הרגישו איזושהי דינמיקה אלימה שמתקיימת באזור הזה, כל האירוע היה במרחק רב יחסית מהאסדה, חיל האוויר וחיל הים הצליחו לירט את כלי הטיס האלה במרחק בטוח מהאסדה. מבחינת אנרג'יאן הם פועלים מול מדינת ישראל ולא מול לבנון, והם לא חלק מהסכסוך הזה.
יובל אזולאי, תודה רבה לך.
תודה שרון.
האם חיזבאללה יפריע לגז לצאת מהאדמה? הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת.
שלום, כאן אופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش المقاومة المقتدرة أيضا مش ضعيفة لا تستطيع أن تقف
مكتوب חיזבאללה מציג את עצמו כשומר העם הלבנוני, וחוץ מהעוינות כלפי ישראל הוא גם מעוניין לשמר את מעמדו כזה שדואג שהעם הלבנוני לא ינוצל על ידי הישראלים והאמריקנים. ליד אוסמו יש לארגון בכלל השפעה על ההסכם? הוא יכול להכשיל אותו? או שמדובר ברעש רקע?
אז פה בעצם נכנס התפקיד של חיזבאללה, שהוא בכל התחומים בלבנון וגם פה. חיזבאללה בעצם מציג את עצמו כמגן לבנון. זה מבחינתו, הוא אומר, לנו יש את הכוח הצבאי שמרתיע את ישראל. הם לא מתביישים להגיד את זה, וגם בישראל לא מעט מודים בזה שיש איזושהי הרתעה. ופה הוא בעצם לוקח את אותה הרתעה שהיא בעיקר בהיבט הצבאי לאורך הגדר, לאורך הגבול עם פעולות ביטחוניות בעצם. פה הם אומרים, אנחנו גם מגנים על הכלכלה של לבנון. בעצם נכנסים לתחום נוסף.
קריש, היי, ג'זירת קריש מדרישו, וחל קריש. طيب ليش اسرائيل بتشتغل بالمنطقه المتنازع عليها
مسكال حزبال حسن نصر الله بلا مئات من النوميم شو عمر تسمعوا لبنان هي مدينه عشيره لبنان יש لها عتيد بتخوم المشبع التبا يقولها لافيق الغاز هذا בואו נתחיל להפיק את הגז הזה, ניתן לחברות. הוא אומר, אנחנו מבחינתנו עם חברות מערביות לא רוצות לעשות את זה, אנחנו יכולים להביא את החברות האיראניות, או החברות הרוסיות אפילו, כל מיני חברות אחרות לא מערביות שכן יהיו מוכנות להתחיל ולעבוד עם לבנון. אבל מה קורה? יש איזושהי מחלוקת בתוך לבנון עדיין, כי כל עוד מתנהל מבחינת לבנון כממסד, כל עוד מתנהל מסע ומתן, לא מתחילים בצעדים האלה. הם בהיבט הזה הם כן, ההנהגה הלבנונית, לפחות המדינית, מתואמת עם האמריקנים, כשחיזבאללה אומר, תראו, אנחנו בינתיים מתעכבים, וישראל, מה היא עושה? ישראל מפיקה את הגז, האזרחים של ישראל נהנים, ושוב אני חוזר לאותה הצהרה של נסראללה, הוא אומר, לבנון היא מדינה עשירה, זה יכול להיות הפתרון שלנו.
אז מה מטרת מהלך, כמו זה שראינו בשבת של שליחת הכתבאמים לאזור האסדה? מהלך רעבה מול ממשלת לבנון, מהלך רעבה מול ממשלת ישראל, או שזה בכלל מהלך טקטי?
בואי נחזור להודעה של חיזבאללה, שהם מפרסמים כמה שעות אחרי אותה תקרית. בהודעה הזאת הם בעצם מתייחסים לשני דברים לתקרית. הם אומרים, אותם כתבאמים יצאו לפעולת איסוף, לפעולת תצפית, המשימה שלהם הושלמה, למרות שבפועל אנחנו יודעים שהם יורטו הרבה לפני שהם הגיעו לאזור האסדה אפילו, או לשטח הטריטוריאלי של ישראל, ושתי מילים הנוספות שהם כותבים שם בהודעה, זה המסר הוא עבר. למי המסר הוא עבר? המסר הוא עבר לישראל. הנה, אני מאיים, אני זה נסראללה, אני מאיים בכל הנאומים האחרונים שלי, שאם ישראל תנקוט בצעדים חד צדדיים, ושתאיים בעצם על משאבי הטבע של לבנון, למרות שגם היום הקידוח, המקום שבו האסדה נמצאת, הוא נמצא במקום דרומי יותר לקו של לבנון הציגה, כלומר, המקום שבו האסדה נמצאת היום בשום צורה, גם מבחינת לבנון, לא אמור להיות בשטח הלבנוני, אבל זה לא מפריע לנסראללה. אז הנה, הצלחנו, לא רק שאנחנו מאיימים, שאנחנו יכולים להפריע ולפגוע באותה הפקת גז, אנחנו גם יכולים לעשות את זה, להגיע, אנחנו עוקבים, אנחנו רואים מה אתם עושים שם, וזה המסר לישראל בהיבט גם התודעתי, וגם בסוף הטקטי של אפשרות לפגוע, אבל האם המסר הוא רק לישראל? אני רואה פה עוד עניין, והמסר לא פחות חשוב לזירה הפנים לבנונית. מבחינת הממסד, המסע ומתן מול ישראל, זו הדרך לפתור את המחלוקת, לא הפתרון הצבאי. עובדה שעד כה הם לא נענו לקריאות של חיזבאללה ונתנו לו את האור הירוק. הנה, פתחנו סכסוך מול ישראל, אתה יכול לפעול. זה לא קרה. הם פנו, התגובה הראשונה שלהם הייתה להתקשר לוושינגטון. עמוס אוכשטיין, תגיע לביירות, בוא נפתור את העניין.
ליעד אוסמו, הכתב לענייני העולם הערבי שלנו בוויינט. תודה רבה.
תודה רבה לך.
בסוף זה סיפור על כסף והרבה מאוד כסף. כפי שזה נראה כעת, גם לישראל וגם ללבנון יש אינטרס כלכלי מובהק לסגור הסכם בהקדם. בלבנון מביטים בקינה על הסכמי האנרגיה שישראל חותמת עם מצרים, המפרציות והאיחוד האירופי, ובצד הישראלי לא מתכוונים לתת לרעש הרקע של חיזבאללה להפריע לקידוח. אז מסתבר שכאשר מדובר בכסף גדול, ישראל יכולה לשים בצד את ההיסטוריה המדינית ולנהל מסע ומתענים הלבנונים. מי יודע, אולי זה יהיה פתח לבאות. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף על השכונה שלנו. חפשו את הפרק מלך הנפט של המזרח התיכון. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, וכמובן אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, עריכה וארכיון עם גיא סלם, על הסאונד חגי בן עמי וסתיו בצללי. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.